ברכות דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה אחרי הנקודתיים. מספרת הגמרא, אמר לי רבי יצחק לרב נחמן, לא רואה אותך בבית הכנסת, מה איתה מה לא התאמר לי בהקנישת לצלויי, למה אתה לא בא לבית הכנסת להתפלל? אמר לי לא יכילנה, רש"י אומר תש כוחי, לא היה לו כוח, לא היה לו כוח לבוא לבית הכנסת. אמר לי, אז רבי יצחק טען לרב נחמן, טוב, אין לך כוח לבוא לבית הכנסת. נכון, להתפלל בבית הכנסת, התפילה של האדם מתקבלת שם באופן מיוחד, לשמוע אל הרינה ואל התפילה כמו שהגמרא דרשה, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא במקום רינה שמתפללים בנעימות כל ערב. אז אתה לא יכול להתפלל בבית הכנסת, לכל הפחות תתפלל בציבור. לחנפי, למר עשרה, שיאספו לרב מניין של 10 אנשים, ולצלי, ואז הרב התפלל לכל הפחות בציבור. אמר לי, טריחה לי מילתא, זה קשה לי מדי. אז הוא אמר לו, אמר רבי יצחק לרב נחמן, ולימה לימר לשלוחה דציבורה, לכל הפחות תגיד לגבאי, לשליח הציבור, תגיד לו, בידנא דמצלי ציבורה, מתי שהציבור מתחילים תפילת 18, לייטי ולא דיי למר, שיבוא להודיע לך, שעכשיו מתחילים תפילת 18, שתוכל להתפלל לפחות בשעה שהציבור מתפללים. אמר לי, מהי כולי? מה העניין הגדול של תפילה בציבור? ומה העניין הגדול להתפלל לכל הפחות בשעה שהציבור מתפללים? אמר לי, אני רוצה להגיד לך מאמר, שאמר את זה, דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב? דוד המלך אומר בספר תהילים, ואני תפילתי לך השם, את רצון. דהיינו, אני תפילתי, תפילת יחיד, לך השם את רצון. אני מתפלל בשעה שיש את רצון שהתפילה שלי תתקבל. היי, מתי היא את רצון? שאלה הגדולה ביותר, מתי זה זמן את רצון שאפשר להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא? אמר רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שהציבור מתפללים. אז לכל הפחות תתפלל בשעה שהציבור מתפללים. רבי יוסי ורבי חנינה אמר מאחה, יש מקור נוסף מאיפה ללמוד שיש חשיבות גדולה להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, כמו שכתוב, כה אמר השם, בעת רצון, יש זמן שזה עת רצון, אני תיך, אני יכול לענות גם לתפילת יחיד. רואים מכאן שיש זמן שיש עת רצון, שאז אפילו היחיד התפילה שלו מתקבלת, שזה בשעה שהציבור מתפללים. רבי אחא ורבי חנינה אמר מאחא, מהמקור הבא לומדים שהתפילה של האדם מתקבלת בשעה שהציבור מתפללים. הן כל כביר ולא ימאס. הקדוש ברוך הוא שהוא כל כביר, הוא לא מואס את התפילה של היחיד כשהוא מתפלל עם הציבור. וכתיב, ההמשך של הפסוק מסביר מאיפה אנחנו רואים שזה תפילת הציבור. פדה בשלום נפשי. הקדוש ברוך הוא פדה בשלום את נפשי. למה? מקרב לי, למה? כי ברבים היו עמדי, כי אני התפללתי בשעה שהציבור מתפללים. רואים מפה ששעת שהרבים מתפללים, זה שעה טובה להתפלל. תניא נמי אחי, רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים? כשיש רבים שמתפללים, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילה שלהם. מאיפה המקור לזה? שנאמר, הן כל כביר ולא ימאס. את מי הוא לא מואס? מה שכתוב בהמשך. וכתיב, פדה בשלום נפשי מקרב לי, וגומר, כי ברבים היו עמדי. כשיש תפילת הציבור, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה, והוא לא מואס בתפילה הזאת. עכשיו, מה פירוש פדה בשלום נפשי? אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, שני הדברים האלה נכללים בשלום. למה תורה? כי התורה, כתוב על התורה, שזה דבר שהוא נותן, שהוא עושה שלום, שכתוב, וכל נתיבותיה שלום, דרכיה של התורה הם דרכי נועם, וכל נתיבותיה, כל הדרכים שלה הם דרכי שלום. זה לגבי התורה, וכמובן, גמילות חסדים, ודאי שהיא מוסיפה שלום. אז פדה בשלום, ההוא שהוא עוסק בתורה שנתיבותיה הם שלום, והוא עוסק בגמילות חסדים והוא מרבה שלום, ובנוסף, הוא מתפלל עם הציבור, כמו שכתוב, כי ברבים היו עמדי. אז פדה בשלום. אז מעלה אני עליו, כאילו פדה אני לי ולבניי מבין אומות העולם. בן אדם אחד, הקדוש ברוך הוא רושם אצלו, אתה פדית אותי ואת עם ישראל בניי מבין אומות העולם. רגע, אבל הם עדיין בגלות. נכון, אבל מבחינתי אתה פדית אותם. למה? אתה עסקת בתורה? נתת גמילות חסדים? התפללת בשעה שהציבור מתפללים? פילי פלאים. רשום אצלי, אתה כאילו פדית אותי ואת בניי מבין אומות העולם. בדרך הלצה, יש כאלה שמשתדלים שכל המשך היום יש שעה שהציבור מתפללים. מתפללים תפילת שחרית ממש לפני מנחה, מתפללים מנחה בזמן שאחרים התחילו להתפלל ערבית, מתפללים ערבית, ככה סמוך לתפילת שחרית, כדי שתמיד יהיה שעה שהציבור מתפללים. אבל כמובן שכבר אמרנו, יהיה אדם זריז להתפלל את כל התפילות כמה שיותר מהר בתחילת הזמן שאפשר להתפלל. זריזים מקדימים. אמר איש לקיש, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, יש לך בית כנסת פה בעיר, ואינו נכנס שם להתפלל, זה נקרא שכן רע. שנאמר, כה אמר השם, על כל שכני הרעים, ריבונו של עולם, שכנים רעים, איזה שכנים רעים? הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל. הם פשוט נוגעים בנחלה שהקדוש ברוך הוא הנחיל את ישראל, שזה בתי כנסיות. הם לא נכנסים לשם. ומה הבעיה? אם יש תשעה, והוא בדיוק העשירי, אז אם הוא לא מגיע, הוא גורם שהשכינה תסתלק מהציבור, כי השכינה, כשיש עשרה, שכינה משרה את שכינתה ביניהם. ולא עוד, אלא, לא רק זה שהוא נקרא שכן רע, אלא שגורם גלות לא ולבניו חלילה, שנאמר, הפסוק אומר בסוף, הנני נוטשה מעל אדמתם. הוא נוטש אותם מעל אדמתם, ואת בית ישראל, ואת בית יהודה יטוש מתוכם. מספר את הגמרא, הגדול הדור בארץ ישראל, מי היה? היה רבי יוחנן. רבי יוחנן יום אחד הלך ובירר, תגידו, יש אנשים מבוגרים שם בבבל, בגלות? אמרו לי לרבי יוחנן, כן, איקה סווה בבבל, יש אנשים מבוגרים בבבל. תמה? באמת? אמר, הרי לא יכול להיות, הרי למען ירבו ימיכם וימי בניכם, איפה יש ריבו ימים? על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם, זה ארץ ישראל. כתיב, אז נראה שרק בארץ ישראל אפשר להאריך ימים, איך הם מאריכים ימים שם בבבל? אבל בחוץ על הארץ לא, איך יש שם זקנים? אמרו לו, כן, אבל יש שם הזקנים האלה, אתה יודע, הם באים מוקדם לבית הכנסת, נשארים שם עד מאוחר, כיוון דאמרי לי, מקדמי, הם מקדימים לבוא, ומחשכי, מחשיכים, נשארים עד שמאוחר, עד סוף היום, לבי כנישתה, זה הסיבה שמאריכים ימים. אמר, היינו דעני לו, זה מה שמאריך את ימיהם, מי שמקדים לבוא לבית הכנסת, והם נשאר עד מאוחר, זה אריכות ימים ושנים טובות בשבילו. כי דאמר רבי יהושע בן לוי לבני, הוא אמר לבניו, אני רוצה לתת לכם מיצה ששווה זהב, יותר מזהב. קדימו, תגבו מוקדם, וחשיכו, תחשיכו, ואילו לבי כנישתה, מה השכר שתקבלו תמורת זה? כי יחי דתורכו חיי, תאריכו ימים בזכות זה. המרשה מסביר, למה? אם כתוב למען ירבו ימיכם על האדמה, אז זה בארץ ישראל, איך בבבל מאריכים ימים? אז שחזל הקדושים אומרים, עתידים בתי כנסיות שבבבל להיות קבועים בארץ ישראל. אז כבר עכשיו יש בבתי כנסיות האלה קדושת ארץ ישראל. אז כשהם נמצאים הרבה בבית הכנסת, אני חושב שהם נמצאים במקום שיש בו קדושת ארץ ישראל, לכן הם מאריכים ימים. טוב. אמר רבי אחא ברבי חנינא, מה יקרה? מאיפה המקור לזה שיש אריכות ימים למי שנמצא בבית הכנסת הרבה זמן? הפסוק אומר, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי, דיין, לשקוד הכוונה למהר על דלתותיי, לבוא לדלתות בית הכנסת שלי, כל יום, יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, שישאר עד הערב, אז יראה כאילו, בשמת פה כל כך הרבה זמן, זה נראה כאילו הוא שומר על המזוזות של הפתחים, תישאר הרבה זמן, ואז מה השכר שתקבל תמורת זה? הוא כתיב, ותראי, כי מוצאי, מצא חיים, אתה רואה שתזכה לחיים ארוכים. אמר רב חיסדא, כשאתה נכנס לבית הכנסת, אל תעמוד ככה בפתח ועם רגל אחד בחוץ. לא. לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. אז הפירוש הפשוט, הגמרא מבינה עכשיו, שהבונים והאדריכלים שבונים בית כנסת, יתכננו את זה שיהיה פתח שנכנסים לבית הכנסת, ואז כשנכנסים בפתח הזה לא מגיעים עדיין לבית הכנסת, אלא צריך לעבור עוד פתח ואז נכנסים. שואלת הגמרא, שני פתחים סלקא דעתך? לא כל בית כנסת מאשרים לו שם, אני יודע, בוועדה המחוזית, בוועדת תכנון, לא לכל אחד מאשרים שני פתחים, וחוץ מזה, יכול להיות שיש מקום קטן, ואם תעשה שני פתחים, אנשים כבר לא יהיה להם מקום בבית הכנסת. מה, חייבים שני פתחים? ואת הגמרא, אלא, הימה, שיכנס שיעור של רוחב של שני פתחים, ואחר כך יתפלל. אז יש לזה שני פירושים. פירוש הרגיל, מה שאנחנו יודעים, זה שאדם יחס לבית הכנסת, שלא יעמוד בפתח, כמו שאמרנו, שזה נראה כאילו עם רגל אחד בחוץ, מחכה לרגע שיוכל לברוח. לא. שיכנס פנימה לבית הכנסת, לפחות שיעור של שני פתחים. כל פתח, על פי ההלכה, זה ארבע טפחים. ארבעה טפחים. כל טפח זה בסביבות ה-8 סנטימטר. או 10 סנטימטר, למי שמחמיר כמו דעת החזון איש. אז ארבע טפחים, אז פה זה פתח אחד. אז שני פתחים זה להתרחק 8 טפחים מהפתח. בסביבות 80 סנטימטר, אולי קצת פחות. כמובן שבפוסקים מובא שאדם שקבעו את מקומו סמוך לפתח, אז זה בסדר, מובא מהראשונים כבר. רק אם בן אדם פשוט נעמד שם וזה נראה שהוא רוצה לצאת, אז הבעיה. אבל אם שם זה מקומו הקבוע שהגבאים סידרו לו, אז זה בסדר גמור. עכשיו, יש פירוש אחר שמסבירים שיעור שני פתחים, הכוונה כמה זמן שלוקח ללכת שיעור שני פתחים. שלא ישר נכנס לבית הכנסת, ישר יתחיל להתפלל. ימתין קצת ואז יתחיל להתפלל. הגמרא פותחת ברשימה של 5 דברים שאדם צריך להתפלל שהם יהיו מצויים לו בשעה שהוא יצטרך להם. פסוק אומר, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, שזה יהיה מצוי לו אותו דבר כשהוא יצטרך לו. מה זה הדבר שאדם צריך להתפלל עליו? אמר רבי חנינה, דעה ראשונה, לעת מצו זו אישה, שנאמר לשון מצא באישה, מצא אישה, מצא טוב. החסיד מתפלל שהוא ימצא אישה סמוך לפרקו כדי שינצל מן החטא. במערבה, כי נסיב אין אישית את בארץ ישראל, כל פעם כשאחד היה מתחתן, אז אחר כך שאלו אותו אם אשתו היא טובה או לא טובה, אז הוא שואלים אותו, אמרי ליחי, מצא או מוצא? מוצא. האם האישה הזאת זה בחינת מצא או שזה בחינת מוצא? מה פירוש? אז כך, הם שאלו אותו, מצא דכתיב, מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מהשם, האם באמת קיבלת את הטוב, את האישה הטובה, או שזה מוצא? מה זה מוצא? דכתיב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה שהיא אישה לא טובה. אז לכן, שאלו אותו, תגיד, זה מצא או מוצא? שמעתי מהגאון הרב אליהו אורנשטיין שליטה, שהוא נותן שיעורים ראותיים, ברורים, בדף היומי, דרך הארגון העולמי, ארגון דירשו. אז הוא אומר, בשם המגידים, דבר פלא פלאים הוא אומר. הוא אומר, תלוי כשאתה מתחתן, מה הסיבה? אם התחתנת בשביל שאתה רוצה לקבל, מוצא אני, מצאת את עצמך בשביל זה התחתנת, אוי זה מר ממוות את האישה. אחד שמתחתן רק בשביל לקבל, זה מר ממוות. אבל אם זה מצא אישה, אם אתה מתחתן כי אתה רוצה להעניק, לתת, מצא טוב. טוב. דעה שנייה, מה זה לעת מצו? רבי נתן אומר, לעת מצו זו תורה. תורה. אז הסמיכת חכמים אומר שאדם צריך להתפלל שיהיה לו קביעה עתיתים לתורה. צריך שזה סייעת הנשמה המיוחדת. אז תתפלל שיהיה מצוי לך זמן לקבוע עתים לתורה. לעומת זאת, הספתי חכמים, לפי דברי רש"י מסביר, שאדם מתפלל שיהיה מצוי לו לענות, שיהיה מצוי לו להורות הוראות בדיני תורה. אז על זה צריך להתפלל. לעת מצו זו תורה שנאמר כי מוצאי מצא חיים וגומר, שמצא התורה. רב נחמן בר יצחק אמר, לעת מצו, לא, זה לא דבר פשוט, גם על זה צריך להתפלל. זו מיטה, שאדם מתפלל שתהיה לו מיטה נוחה ויפה. כי יש הרבה סוגי מיטות, שנאמר למוות תוצאות. יש כל כך הרבה סוגי מיטות, כמו מניין הגימטריה של המילה תוצאות. תניא נמי אחי, 903 מיני מיטה נבראו בעולם. יש 903 סוגי דרכים איך בר מינן למות, שנאמר למוות, אתה יודע כמה סוגי מוות יש? תוצאות. המילה תוצאות, תף, וו, צדי, א', וו, תף, בגימטריה, הכי, הוו, זה בגימטריה 903. למה? תף ראשון ותף אחרון, כל תף זה 400, סך הכל 800. הצדי שבאמצע זה 90, 890. שני הוווים ביחד 12, אז אנחנו כבר נמצאים ב-902. והאלף זה עוד אחד, זה 903. כל כך הרבה סוגי מיטות, אז האדם צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, שיהיה לו מיטה נוחה. עכשיו, מה המיטה הכי קשה שבכולם? זה מיטת אסקירה. זה חולי שמתחיל במאיים, מסתיים בגרון, וזה לא עלינו חונק את צונאיהם של ישראל, וזה מיטה קשה מאוד. ניחה שבכולם, מיטה נוחה שבכולם, שאנחנו מתפללים כולנו שככה נזכה לעבור לעולם הבא, זה מיטת נשיקה. זה המיטה הנוחה ביותר. אסקרה, המיטה הזאת, כשהנשמה יוצאת, דמיה זה דומה כחזרה בגיבה דאמרה, כמו ענפים שהסתבכו בגזי צמר, שכשרוצים לשלוף את הענפים החוצה, זה לאחורי נשרה, כשמנתקים את זה בחוזק, אז נתלש גם כן מהצמר ביחד עם זה. ככה גם הנשמה, כשהנשמה יוצאת, אז זה מאוד מאוד קשה. עוד הסבר, ואיקה דאמרי, כפיתורי בפי ושת, כמו חבלים ששמים אותם בנקב של ספינה לחבר את הלוחות של הספינה. רש"י מביא שיש מקום בים, האוקיינוס, שהוא לא מקבל כלי עץ, הוא לא מקבל ברזל, הוא לא מקבל ברזל. אז מה עושים? איך מעבירים שם ספינות? עושים שהספינה לא תהיה עשויה מברזל. אז איך מחברים בלי מסמרים? פשוט מאוד עושים חבלים גם, כן, שאותם תוכבים במקום המסמרים בצורה דחוקה מאוד בתוך מקום דחוק בעצים. אז אותו דבר גם פה, כששולפים את זה אחר כך החוצה, זה ככה נמשך בצורה קשה. ככה המיטה הזאת היא מיטה מאוד קשה. אבל לעומת זאת מיטת נשיקה, שנזכה כולנו, כמשה ואהרון, דמיה כמשחל בינית מחלב, כמובן אחר אריכות ימים ושנים טובות, מופלגים, בכל אופן, אבל זה דומה, כמו שמוצאים ביניתה, שערה, שזה עצמו דבר חלק, מחלבה, מחלב שהוא האש בו בשומן, אז זה יוצא מאוד מאוד בקלות. ככה צדיקים זוכים, פטירה נוחה. הסבר נוסף, מה זה לעת מצו? על מה צריך להתפלל? רבי יוחנן אמר, לעת מצו זו קבורה שאדם יקבר סמוך למיטתו כמה שיותר מהר. ככה כותב הסמיכת חכמים. מעלה גדולה, שלא ישהו את הנפטר אחרי הפטירה שלו, אלא כמה שיותר מהר שיזכה להתאמן. אמר רבי חנינה, מה יקרה? איפה מוצאים שקבורה נקראת מצה? הפסוק אומר, השמחים אלי גיל יסיסו. למה? כי ימצאו קבר. אז רואים שקבר, בשביל למצוא, רואים שקבר זה לשון מציאה. אמר רבא ברב שילה, היינו דאם ריינשה, זה פתגם שהבריאות רגילים לומר, ליבאי אינש רחמי. אדם צריך כל כך הרבה לבקש רחמים, אפילו הזיבולה בטרייטה שלמה. שיהיה לו שלום, אפילו ההשלכת הרגב האחרון של האפר, עד אז. מרזוטרא אמר, לעת מצו, זה בית הכיסא. שאדם יתפלל שהוא יגור במקום שסמוך יש בית הכיסא. בבבל היה מאוד קשה לחפור בית כיסא בזמנם, כי זה היה מקום שהיה פשוט המון המון מים היו שם מתחת לאדמה. כל פעם שהיו חופרים זה היה נשטף במים. אז היו צריכים מקום מיוחד לחפור ולמצוא שם מקום מיוחד לבית כיסא. אז שאדם יתפלל שיהיה מצוי לו בית כיסא סמוך לביתו. האמרי במערבה, אמרו בארץ ישראל, הבקשה הזאת שאמר מר זוטרא, שצריך להתפלל שאדם יהיה לו בית כיסא סמוך לביתו, הדמר זוטרא עדיפה מכול הוא. זה הפירוש הטוב ביותר מכולם. אנחנו גם מכירים מה שחזל אומרים בכמה מקומות, שאדם אסור לו להשהות כשהוא צריך לנקביו, וזה ודאי דבר מאוד מאוד חשוב. אמר לי רבה לרפרם בר פפא, למה לנמר, תאמר לנו בבקשה הרב, מהני מילה מהל יתם, אותם דברים מעולים וטובים, דאמרת משמי דרב חיסדה, במילה דבי כנישתה. אמרת לנו בשמו דברים בענייני בית כנסת, תגיד לנו מאותם דברים. אמר לי, אחי אמר רב חיסדה, מהי דכתיב, הפסוק אומר, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה פירוש? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, שאנשים שם מתאספים ללמוד הלכה פסוקה, יותר מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, ביום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא, היה לו בית שנבנה לשמו, אבל מאז שהבית הזה נחרב, איפה יהיה לקדוש ברוך הוא נחת? אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. שהקדוש ברוך הוא משרה את שכנתו בארבע אמות של אדם, תלמיד חכם שקובע לו לעסוק בענייני הלכה. דרך אגב, בספר פלא יועץ, ערך הלכה כותב שהעיסוק בתלמוד בבלי זה גם נקרא עיסוק בהלכה. ודווקא את זה הוא מביא בתור פירוש ראשון, שזה הכוונה אדם שעוסק בהלכה בכל יום. כי על ידי שאדם לומד תלמוד בבלי, הוא זוכה גם כן לפסוק הלכה. כתוב שאדם שמורה הלכות מהמשניות ומהלכות פסוקות, גמרא במסכת סוטה כותבת שהוא נכלל בכלל אלה שנקראים מבלי העולם, בלשון בלי, שהם עושים את העולם שהוא יהיה בלוי. אז תלמוד בבלי גורם שאדם יעסוק בהלכה, כי על ידי שהוא לומד תלמוד בבלי, הוא לומד את הטעמים של ההלכות, ולפי זה הוא יודע גם לפסוק הלכה למעשה. אבל כמובן, יש את הפירוש הפשוט, שאדם ילמד הלכות פסוקות בכל יום. ואמר רבי, מרייש, התחלה וגריסנה בגוי ביתה, הייתי לומד בבית, ומצלינה בבקנישתה, וכשהי צריך להתפלל, הייתי הולך לבית הכנסת להתפלל. כיוון דשמן אלעד דאמר רבי חייא בר עמי, משמי דאולה, שמעתי את האמרה הזאת, שהוא אמר, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. אמרתי, פה הקדוש ברוך הוא מצא לו מקום, במקום של, בארבע אמות של הלכה, אני זו להתפלל שם, לא ומצלינה יותר בבית הכנסת, אלא, איך הדגריסנה, הייתי הולך להתפלל איפה שאני לומד. שם יש השראת השכינה. מספרת הגמרא רבי עמי ורבי יסי, אף על גב דאבו לו תלייסר בקנישתא בטבריה, היו להם 12 בתי כנסיות בטבריה. בכל זאת, לא מצלו אלא בין העמודי, הם התפעלו בין העמודים. בקומה למטה היו עמודים גדולים שעליהם היה כל הבית הכנסת, והם הלכו לשם ללמוד, מתחת בין העמודים האלה. שם היינו לומדים, אז היינו הולכים להתפלל גם כן שם. לא מצלו אלא בין העמודי, אחד אבו גרסי, לא הולכים להתפלל בבתי כנסיות שיש בטבריה, אלא הולכים להתפלל דווקא במקום שהם היו לומדים בין העמודים של בית הכנסת. ואמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו. גדול אדם שנהנה מהיגיעה שיש לו. ממה? מהתורה והמצוות. יותר מיראי שמיים. אדם שעושה את המצוות רק מיראה, מפחד שלא יהיה לו עונש, אז זה דבר חשוב. אבל אדם שנהנה מהיגיעה, הרבה יותר גדול. ככה מסביר הרבי רבי יונתן הייבשיט, זכר צדיק לברכה. אדם שנהנה מיגיעו, סתם הולך עובד, והוא מתאמץ, ומשכורת והכל. אז ממה נפשך? אם הוא מקיים מצוות, אז יהיה לו עולם הבא, כי הוא מקיים מצוות. אם הוא לא מקיים מצוות, נו, אז מה אם הוא נהנה מיגיעו? כמובן שאדם נהנה מעצם זה שהוא צריך להתייגע בתורה. זה לבד גורם לו ענה. אז הוא זוכה ללמוד תורה ברמה הרבה יותר גבוהה, לכן הוא נהנה, הוא גדול יותר מירי שמיים. לגבי ירי שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. אשריו, בסדר? בסדר, נכון? זה דבר גדול. אבל ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. גבי ירי שמיים וטוב לך לא כתיב בי. לא כתוב וטוב לך. עוד מאמר של רבי חייא בר עמי בשם אולה. אמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, לעולם ידור אדם במקום ששם גר רבו. מה הראיה? שכל זמן ששימי בן גירה, שימי בן גירה היה רבו של שלמה המלך. כל מה שהוא היה חי, הוא היה קיים, שלמה המלך לא התחתן עם בת פרו, שזה היה איסור להתחתן איתה. לא נשא שלמה את בת פרו. אחרי שנפטר שימי בן גירה, רק אז נשא שלמה את בת פרו. רואים פה שכשאדם גר במקום רבו, אז יש לו את ההשפעה של רבו, וזה גורם שהוא יתנהג יותר בדרך ישרה. שואלת הגמרא והתניא, אל ידור במקום רבו. שאדם יגור במקום לא ליד רבו, אז סימן שזה לא טוב. מתרצת הגמרא לא קשה, שזה לא סותר. מתי טוב שאדם יגור במקום רבו? דחייף לי, שהוא שומע לו, מתכופף אליו, הוא מקבל את התוכחה. אבל כשהוא לא מקבל את התוכחה, עדיף שלא יגור במקום רבו. אם דלא קייף לי, כשהוא לא כפוף לו ולא שומע לו, עדיף להתרחק ממנו, עדיף שיהיה שוגג ולא יהיה מזיד. אמר רב אונה בר יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רבי ימי. מה הם אומרים? הפסוק אומר, ועוזבי השם יחלו. תגיד, אתה יכול לעזוב את הקדוש ברוך הוא? גם אם תרצה לא תצליח. מלוא כל הארץ כבודו. אז מה פורש ועוזבי השם יחלו? מה ידכתיב ועוזבי השם יחלו? אלא זה המניח ספר תורה, כשהוא פתוח, קוראים בספר תורה, והוא יוצא. זה עוזבי השם. דברי אלוקים חיים פה בספר תורה. אגב, אבל אם אתה כן שומע, אז אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. רבי אבהו נפיק בין גברה לגברה. הם מסיימים קריאה אחת, קוראים לעולה שני שיעלה בכבוד, יעמוד אדם פלוני, אז בזמן שקוראים למישהו אחר לעלות, אז כן אפשר לצאת. ביי רב פאפה, בין פסוקה לפסוקה מהו? הרי בין פסוק לפסוק צריך לעצור עצירה קטנה. מה הדין לצאת מהר בעצירה הזאת? האם מותר או אסור? אומרת הגמרא תיקו. שאלה תשאר לעמוד, וכנראה שבן אדם גם יצטרך לעמוד ולהישאר בבית הכנסת. לא כדאי להיכנס לספק של הכללה הזאת. כמובן יש כמה וכמה היתרים, אפשר לראות בפוסקים. במקרים שאדם נכנס, מלכתחיל על מנת לצאת, כדאי לראות את הפוסקים מה שמדברים בעניין הזה. רב ששת מהדר הפי וגריס. הוא היה מסובב את הפנים שלו בזמן קריאת התורה, מצד אחר, והוא לומד את משנתו. אמר ענן בדידן ואינו בדידו. אנחנו עוסקים בדברי תורה שלנו, הם עוסקים בדברי תורה שלהם. כמובן גם בזה יש כמה וכמה הגבלות, שהוא כבר שמע קריאת התורה, יש מניין בלעדיו, וכו', יש כמה עניינים בזה. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, דבר חשוב מאוד, לעולם ישלים אדם את פרשיותיו, שישלים לקרוא את הפרשה שקוראים באותו שבוע, פרשת בראשית, פרשת נוח, פרשת לך לך, עם הציבור. לכתחילה לפני שהציבור קוראים את זה בתורה בשבת בבית הכנסת. שיקרא את זה שניים מקרא ואחד תרגום. פעמיים יקרא את הפסוק ופעם הנוספת תרגום. כל הפסוקים, כשאתה קורא את הפסוק, אתה אומר את התרגום, אתה מבין שבשפה של התרגום בעצם אתה פירשת את הפסוק בשפה אחרת. אבל זה ודאי שתקרא את התרגום. ואפילו אתרות ודיוון. הפסוק ששם כתוב את המילים אתרות ודיוון, התרגום אומר את אותם המילים של הפסוק. זה משמות של מקומות. גם כן תקרא את זה פעם שלישית בלשון הקודש, ככה מפרש רש"י. למה? שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, אומר את זה שניים מקרא ואחד תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו. ברכה נפלאה מאוד. ספרת הגמרא, רב ביבי ברבאי סבר להשלומינו לפרשיית הדקולשתה, במעל יום הדכיפורי. רב ביבי ברבאי היה צריך עריכות ימים. הגמרא מספרת מסכת ראש השנה דף י"ח שאביה הגיע מזרעו של אלי הכהן. אלי הכהן, הבנים שלו חופני ופנחס, נאמר עליהם וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. שלא מאריכים ימים הזרעו, אלא אם כן עוסקים בתורה וגמילות חסדים, אז הם זוכים לאריכות ימים. אביה היה צריך סגולה לאריכות ימים. גם הבן שלו, רב ביבי בר אביה, היה צריך סגולה לאריכות ימים. אז הוא סבר להשלומינו לפרשיית דקולי שעתה במעל יום דכיפורי. הוא חשב, אני ערב יום כיפור, יישב, יתחיל לקרוא את כל השניים מקרא ואחד תרגום של כל הפרשיות של כל השנה. כמובן שרב ביבי בר אביה לרוב קדושתו, היה לומד שניים מקרא ואחד תרגום עצם התקנה של חכמים. דרך אגב, אבל טוב באמת לשים לב שהוא היה זקוק לאריכות ימים גם. בכל אופן, ככה אתה רוצה לעשות? מה, להגיד את כל השניים מקרא ואחד תרגום ביום אחד? דבר נפלא, אבל עדיף שלא. תן אלי חייה ברב מדיפתי. הוא למד לו, הוא שנה בפניו את המאמר הבא. כתיב, הפסוק לגבי יום כיפור, כותב, ועיניתם את נפשותיכם. באיזה תאריך בחודש זה יוצא יום כיפור? י' תשרי. אומרת התורה, בתשעה לחודש בערב. זאת אומרת, ליל יוד. נשאלת השאלה, מה אתה צריך להגיד בתשעה לחודש בערב? תגיד, ליל, אור ליום לעשרה בתשרי. אלא למה כתוב בתשעה ולחודש בערב? וכי בתשעה מתענים ועלו בעשרה מתענים. אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי, בשביל להתכונן לתענית שלמחרת, מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה גם ביום התשיעי וגם ביום העשירי. לכן אמר לו, רבחי הברב, עדיף שתתעסק באכילה ושתייה ביום הזה, כי זה באמת מעלה כאילו שהתענית למחרת גם. כאילו שהתענית היום ומחר. סבר להקדומינו. אמר, טוב, אתה יודע מה? אני פשוט מאוד יקדים, ואני אקרא את כל הפרשיות בשבת אחת או בשתי שבתות. אמר להו סבא, אז זקן אחד אמר לו, תוספות מסכת חולין, לפי אחד הפירושים, להכוונה לאליהו הנביא, תנינה ובלבד שלא יקדים ושלא יהיה אחר. תקרא כל שבת את הפרשה של אותה שבת. פרשת בראשית, תקרא פרשת בראשית. נוח, תקרא פרשת נוח. עכשיו, בפוסקים מובא שכדאי וראוי שאדם יסיים את הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום לפני שעושה קידוש בשבת בבוקר. זה הזמן הכי טוב אז לסיים. כדי אמר לו רבי יהושע בן לוי לבני, נתן לו הוראה כזאת, נתן להם הוראה כזאת ואמר להם, השלימו פרשיותייכו עם הציבור. שניים מקרא ואחד תרגום, תשלימו את הסדרה. עוד דבר אני מצווה אתכם, ויזהרו בברידים. שחיטה, כששוחטים, מספיק לשחוט את הקנה, שזה הצינור של הנשימה, והוושת, שזה הצינור שדרכו נכנס האוכל. לא צריך לשחוט את שני הברידים, שבשני הצדדים, משהו יוצאים משם את הדם בשביל דיני שחיטה. גם בלי זה, זה לא נקרא שחיטת נבלה. אבל, בכל זאת, אמר להם רבי יהושע בן לוי לבנים שלו, תשחטו גם את הברידים. למה? כדי שיצא כל הדם. אם לא יצא כל הדם, יכולים להיזהר חלילה, לקשל חלילה באכילת דם. אולי המליחה לא תהיה כמו שצריך. ועוד הוא אמר להם, יזהרו ותנהגו כבוד בזקן, אפילו ששכח תלמודו מחמת אונסו. הוא נהיה חלילה חולה, או שאפילו היה חייב לעסוק בפרנסתו. זה גם כן נקרא אונסו. תזהרו ותנהגו בו כבוד. דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון. היה מקום מיוחד באותו ארון, שהיה במקום הקדוש ביותר בבית המקדש, בתוך קודש הקודשים. חוץ מהמקום לשים שני לוחות, היה מקום גם לשים עוד שני לוחות. אותם לוחות שנשברו בזמן שמשה רבינו בא לתת את התורה לעם ישראל, בחודש סיוון, והוא ראה את חטא העגל, ואז הוא שבר את הלוחות. הלוחות השבורות האלה גם כן היו מונחות בארון. אז ככה גם אדם זקן ששכח תלמודו, צריך לנהוג בו כבוד, כמו שרואים שנהגו כבוד בלוחות, גם השבורות. אמר לו רבא לבני, רבא ציווה את בניו את ההוראות הבאות. כשאתם חותכים בשר, אל תחתכו על גב היד. לא לקחת בשר, לשים על היד ויחתוך כשהבשר נמצא על היד. למה? אז יש בזה שני לשונות מה ההסבר. שתי לשונות. איקא דאמרי, שהסיבה היא משום סכנה, שלא יחתוך את היד שלו, שלא ייפצע. איקא דאמרי, משום קלקול סעודה, שאפילו אם הוא חתך קטן, יזוב דם, זה יכול לגרום שאנשים יימסו במאכל הזה בגלל הדם. דבר נוסף הוא אומר להם, ואל תישבו על מיטת ארמית, על מיטה של אינם יהודים, ואל תעברו אחורי בית הכנסת, אל תעברו ליד הפתח של בית הכנסת, מאחורי בית הכנסת, בשעה שהציבור מתפללים, זה נראה כאילו הוא בורח מבית הכנסת, בוא תתפלל עם כולם. ומה זה אל תישבו על מיטת ארמית? אז יש בזה כמה הסברים. איקא דאמרי, מתכוון להגיד, לא תגנו בלא קריאת שמע. קודם תקראו קריאת שמע של המיטה, ואז תלכו לשם. כי אדם שהוא הגויים הולכים לישון בלי קריאת שמע. יהודי צריך ללכת לישון לפני כן לקרוא קריאת שמע. ואיקא דאמרי, תכוון לומר להם, דלא תנסבו גיורתא. הרי מובא שרבא היה כהן, ככה הגמרא מביאה במסכת חולין. אז הוא אמר להם, הבנים שלו, כהנים, הרי אסור להם להתחתן עם גרים, אז אל תתחתנו עם גיורת. ואיקא דאמרי, הוא אמר להם, אל תשבו על מיטת ארמית ממש, לא לישון על מיטה, לא לשבת על מיטה של גויה, אפילו סתם לשבת גם לא. ומשום מעשה דרב פאפה, סיפור שהיה עם רב פאפה, ורב ניסים גאון אומר, שהסיפור שם היה, שרב פאפה היה חוב שהיו חייבים לו. אז רב פאפה עזה לגבי ארמית, הוא הלך לאיזה ארמית אחת שהייתה חייבת לו כסף, בא לבקש ממנה, תשלמי את החוב. הוציאה לו מיטה, אמר לו, תשב. אמרה לו, שב, עד שאני אביא לך את הכסף. אמר לה, איני יושב, עד שתגבי את המיטה. היה זהיר, ולא רצה להתיישב עד לבדוק מה יש מתחת למיטה. הגביה את המיטה ומצאו שם תינוק מת. היא רצתה להעליל עליו שהוא הרג את התינוק, בשביל שהיא תיפטר מהתשלום של החוב. מכאן אמרו חכמים, אסור לשב על מיטת הרמית, וזה הוראה סתם, שבאנו צריך להיות זהיר מאוד, כדי שלא יבוא לידי קלקול. עוד דבר הוא אמר להם, ואל תעברו אחורי בית הכיסא בשעה שהציבור מתפללים. הדבר הזה מסייע לרבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. כמו שאמרנו, זה נראה כאילו שהוא לא רוצה להתפלל לאותו קדוש ברוך הוא שכולם מתפללים, זה נראה כפירה. אמר אביי, זה דווקא אם באמת הוא רואים שהוא יכול להתפלל והוא לא רוצה. אבל ולא אמרה, נלה דלקה פיתחה חרינה. אם אין עוד פתח לבית הכנסת, אם יש פתח אחר, יכול שהוא לא נכנס בפתח הזה, הוא ייכנס מפתח השני. אני כפתחה אחרית, עלית למבה. אין בזה איסור. ולא המרן, גם יש פה עניין שאנשים צריכים לדון לקו זכות. אתה רואה את הבן אדם לא נכנס, אל תחשוב שהוא לא נכנס בגלל שהוא לא רוצה להתפלל. יש פתח אחר. אם אין שום דרך לדון לקו זכות, כי יש רק פתח אחד, אז הבן אדם צריך להיזהר, לא להביא את עצמו לזה. והגבלה נוספת, ולא המרן אלא דלקה בהקנישת האחרינה, למקום כזה שיש רק בית כנסת אחר במקום הזה, רק בית כנסת אחד במקום הזה. אז אם הוא לא בא להיכנס לבית כנסת, מתי הוא יתפלל? אין מקום אחר ואין כנראה גם זמן אחר. אז לכן זה נראה ככופר. אבל ליקה בהקנישת האחרינה, לטלמבה. אבל אם יש בית כנסת אחר בעיר, אין בזה איסור, כי אנשים שרואים שלא נכנס לבית הכנסת, מבינים שיתפלל בית כנסת אחר. ולא המרן שאסור אלא דלודר איתונה, אלא אם הוא לא נושא מסע, אם נושא מסע, מבינים שהוא לא יכול להיכנס, כי הוא כרגע עסוק, משהו חשוב, ולא רהיט, או שרואים שהוא הולך בנחת והוא לא רץ, אם רואים שהוא רץ, מבינים שהוא עסוק, ולא מנח תפילין, כי אם הוא מנח תפילין, רואים שהוא קיבל לבוא למלכות שמיים, הם מבינים שהוא לא כופר. אבל איך אחד מהנח לטלמבה, מספיק שיש אחד מהדברים האלה שהוא עושה, אז רואים שזה לא בגלל שהוא מזלזל, אלא יש לו סיבה טובה למה שהוא לא נכנס, לכן הוא לא נכנס, אז מבינים שזה לא בגלל שהוא לא רוצה להתפלל, אז אין בזה, אין את הבעיה הזאת. תניא אמר רבי עקיבא, בשלושה דברים אוהב אני את המדיים, ומה שנקראים מדיים, כן, הרי אחשוורוש המלך על פרס ומדי, זה שלושה דברים שאוהב את המדיים. כשחותכים את הבשר, אין חותכים אלא על גבי השולחן. הם לא חותכים על גבי היד, כמו שהבאנו, שככה הורה, באמת, רבה לבנים שלו. דבר נוסף, וכשיועצים, כשהם צריכים להתייעץ, איזשהו דבר שלא צריך לדבר, אנשים אחרים לא צריכים לדעת מזה, אין יועצים אלא בשדה. הולכים למקום שקט שאנשים לא ישמעו. ומה המקור לזה מהפסוק, שבאמת זה הוראה נכונה? אמר עבד הבראה, ומה יקראה? או עם הפסוק, ראיה, לא להתייעץ אלא בשדה. שהפסוק אומר, וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה, השדה אל צונו. בואו בואו לשדה, אני רוצה להתייעץ איתכם. הוא רצה לברוח מבית לבן, אז כדי שאף אחד לא ישמע, אומרים, אוף השמיים יוליך את הכל. לא כדאי לקחת סיכון, לוקח אותם לשדה, שם אף אחד ודאי לא ישמע. תניא אמר רבן גמליאל, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסים. איזה שלושה דברים? הם צנועים באכילתם, הם לא אוכלים במקום פתוח שכולם רואים, הם אוכלים במקום צנוע, מקום סגור. וצנועים בבית הכיסא, וצנועים בדבר אחר בתשמיש. ישעיהו הנביא מתנבא על חורבן בבל, שהם החריבו את בית המקדש. אני ציוויתי למקודשי, אני ציוויתי את מלכי פרס ומדי, הזמנתי אותם לבוא ולהשחית את בבל. תענה רב יוסף, מי זה מקודשי? אלו הפרסיים. מה מקודשי? הם מקודשים, הכוונה מיוחדים ומזומנים לגיהנום. עד כאן דף ח'.